טוב, שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרק לאומיות ישראל והגענו לפסקה ד', פסקה ד' פסקה ארוכה, יש בה כמה שלבים בפסקה הזאת, אז נקרא אולי את חלקה או את כולה כדי קצת לראות את הכיוון קודם כל. מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל ועוד ביותר משאר האומות מפני חריפות האופי שלו. עד לכאן העיקרון. היום כנראה נעסוק בזה. ואז הרב מתחיל לתאר איזשהו תהליך היסטורי, איך העיקרון הזה הופיע או לא הופיע במהלך ההיסטוריה, בית ראשון, בית שני והמשך הדרך, רק אולי נקרא ככה במהירות לקבל את הרושם. האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, והיא קיבעה או קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם, שלא הייתה שום תרופה למחלה כי אם על ידי שבירת האומה, באופן שלא יהיה לה ימים רבים על לעשות בעניינים חומריים בכללותה, ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה הארוכה רק לדברים נשגבים ונאצלים. התוצאה של הזיגזג הזה או הלוך וחזור הזה, אמנם הנטייה היתרה היוצאת מהשיווי אל הרוחניות גם כן מזיקה הרבה, עד שהיא מאבדת את העוד האמיתי מהרוחניות עצמה, ומכל מקום בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת משמשת היא בכל אופן. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם, מכל מקום האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה או גלותה. עכשיו בתקופתנו, והנה אתה בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, אילנו האות שכבר נתרפאה המחלה הכללית, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לשיח בעניינים חומריים בכללותה. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית מוכחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון, וזהו מקור חוצפה של עיקבא דמשיחא, כפי שאומרת המשנה בסוטה. מכל מקום, לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת, כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. זה משפט חשוב שחוזר לתחילת הפסקה. על כן, אך ינוח השר וילכו העניינים לצד המעלה והמשקל הראוי, ופסיק, בעלי ההשפעה צריכים למצוא את ההוראה הרוחנית שיש בנטייה החומרית ואת מטרתה הפנימית, וכפי מה שיגלו זו, יגלו זה ברבים, או יגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה, ותובד או תאבד את סימני הרעים, ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית, ויגלה עליה הדר נשמתה. טוב, בואו נתחיל את החלק הראשון. מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה או עבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. בואו נעשה סדר. כשאנחנו מתבוננים במציאות של בריאת העולם, אז כשאנחנו מתבוננים למשל בבריאת בעלי החיים או בבריאת עולם הצומח וכדומה, אז אנחנו רואים שבכמה פעמים כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה על הארץ להוציא צומח, להוציא חי, ואז כתוב באמת, ותוצא הארץ. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ עשב וכו', דשא עשב, מזריע זרע וכו', ובאמת, הארץ מוציאה. דהיינו, הבריאה שהיא הדוממת הצומחת והחיה, מה שנקרא הטבע, עוד לפני האדם שפועל בהיסטוריה בתוך הטבע, הבריאה הזאת, הדוממת הצומחת והחיה, היא בריאה, הייתי אומר, שמקורה וממילא מדרגתה מן הארץ. דהיינו, הארץ הוציאה בריאה במדרגת הארץ. בשפה של הרב כאן, החומר הוציא בעולם בריאות חומריות. ולכן שם, אצל הבריאות האלה, אין צורך בשיווי משקל במובן, הייתי אומר, במובן הלמדני או ההיסטורי. דהיינו, כל בריאה באשר היא נבריאה, היא נבריאה עם נטייה מסוימת, אם זה הדומם הצומח והחי, לצד החומרי, ולכן היא מתפקדת ופועלת ומגלה בפועל את מה שהיא בעצמה, את עצמותה. לכן ברגע שהארץ הוציאה למשל תפוז, אין לנו ציפיות מהתפוז לגלות אלוקות במדרגה שאנחנו נורים עליה, במדרגת בני אדם. כי הארץ הוציאה, אז התפוז הוא תוצאה של הארץ, זאת מדרגתו, זה תפקידו. לכן תפוז בסוף, בהתחלה ובסוף, יישאר תפוז. אבל כשאנחנו מתבוננים בבריאת האדם, שם יש דבר מאוד מעניין. שם לא כתוב ויאמר אלוהים לארץ, תוצא הארץ אדם מן האדמה, ותוצא האדמה אדם. לא כתוב פסוק כזה. אלא, כתוב כך, ויצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, המקור לבריאת האדם הוא ריבונו של עולם. או יותר מדויק, השם אלוהים. אם נקרא אולי קצת פסוקים כדי לראות שמה שאנחנו עכשיו זה נכון. תנ"ך. הנה, יש פה. רק כדי לראות שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה נכון. למשל, לגבי הארץ, לגבי הדשא ביום השלישי, אז נאמר כך בפרק א' פסוק, נגיד י' א', ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, אני מדלג, פסוק י' ב', ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע. אם כן, העשב, הדשא, מזריע זרע וכו', הוא תוצאה של הוצאת הארץ. וכן למשל אחר כך, כשהקדוש ברוך הוא בורא חלק מבעלי החיים, למשל פרק א' פסוק כ"ד, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה וכו', ואז באמת ויהי כן. אם כן, מי ברא את המציאות, לפחות חלק, הצומחת והדוממת לפי פשט הפסוקים? הארץ. ולכן המדרגה של הארץ היא מדרגת ארץ. כלומר, כל התוצאות הארציות שהארץ הוציאה עומדות במדרגתה של הארץ. או במילים אחרות, יותר כוללות, החומריות הוציאה חומריות. ולכן, המדרגה של הבריאה, שהיא מדרגה שמקורה מן החומר, היא מדרגה חומרית. לעומת זאת, בבריאת האדם, אני קורא בפרק ב', פסוק ז', ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז קודם כל, הערה ראשונה, מי שברא את האדם זה לא הארץ. כמו שאמרנו מקודם, אין פסוק שאומר, ויאמר אלוהים לאדמה, ותוצא האדמה, כן? תוציא האדמה אדם ממך, ותוצא האדמה את האדם עפר מן האדמה. אין פסוק כזה. אלא מי שברא את האדם, גם בחומריותו וגם ברוחניותו, זה ריבונו של עולם. יותר עמוק מזה, אם נדאג בפסוק, כתוב בפסוק הזה, מכמה פסוקים גם בהמשך, הרבה פסוקים, ויצר השם אלוהים. גם שם הוויה, גם שם אלוהים. שם הוויה, כידוע י' כ' ו' כ', זה הממד היותר רוחני של ריבונו של עולם. זה אם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא בעצמותו הרוחנית מעל העולם שלנו. שם אלוהים, זה הקדוש ברוך הוא כפי שמתגלה בעולם שלנו. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שנקראת אדם, שיש בה גם שם הוויה וגם שם אלוהים. דהיינו, יש בה גם ממד בריאתי של הוויה וגם ממד בריאתי של אלוהים. בקיצור, יש בו גם ממד נשמתי, נשמת חיים, וגם ממד אדמי, מלשון אדמה, עפר מן האדמה. עפר מן האדמה הוא תוצאה של שם אלוהים, אם אפשר לומר. ונשמת חיים זה תוצאה של שם הוויה. ויצר השם אלוהים. צריך לדייק כאן יותר, אבל נסתפק בזה. את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אם כן, האדם כולל בקרבו שני ממדים, חומרי ורוחני, ודייקנו כבר כמה פעמים, במלבים, ספר המידות ועוד מדייקים, שלא כתוב ויפח באפיו נשמה, ויהי האדם לנפש חיה. כי אם היה כתוב כך הפסוק, אז היה משמע שהאפר מצד עצמו, הצד החומרי שבאדם, הוא מת, הוא חסר חיים מצד עצמו. הצד הנשמתי שבאדם הוא מת, הוא חסר חיים מצד עצמו. ומה שמאפשר להופעת החיים זה החיבור בין הנשמה לאפר. אם היה כתוב ככה הפסוק, כל זה כמובן לא נכון. כלומר, אם היה כתוב ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, ויהי האדם לנפש חיה, ואז היינו פעם ראשונה פוגשים בפסוק הזה אצל האדם מציאות של חיים, היינו אומרים, מה שנותן לאדם מציאות של חיים, זאת ההכללה, ההרכבה, בין הנשמה לבין האפר. שניהם, כל אחד מצד עצמו, מתים, אין להם ערך מקורי של חיים, אלוהים מצד עצמו. אבל המפגש בין שניהם, התרכובת הזאת בין שניהם, יוצרת איזו מציאות חדשה של חיים. אבל זה לא מה שכתוב. אלא מה שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. דיינו בפסוק הזה, פעמיים מופיעה המילה חיים. א', ויפח באפיו נשמת חיים, ב', ויהי אדם לנפש חיה. אם כן, מדייקים הפרשנים שהזכרנו, שהנשמה, דהיינו הצד האלוהי שבאדם, דהיינו הצד שיש בו שם הוויה של האדם, הצד הרוחני של האדם, יש בו חיות עוד לפני שהוא שם בגוף, באפר. האפר מצד עצמו אין לו חיים. הנשמה מצד עצמה יש לה חיים. ונפיחת הנשמה שיש בה חיים משל עצמה, באפר מן האדמה, יוצרת את ההרכב שנקרא נפש חיה. כלומר, נשמת החיים שיש בה חיות מצד עצמה, חיות אלוקית מצד עצמה, מקוריות אלוהית וכו', היא זאת שנפחה את חייה, אם אפשר לומר, באפר המת, והאפר המת הזה נהיה נפש חיה. נפש זה יותר ביטוי למפגש שבין הנשמה לאפר, לגוף, איזשהו ממוצע, גם המשפט הזה לא מדויק, אבל נשמת החיים זה, הייתי אומר, המקוריות האלוהית, נפש חיה זה יותר המקוריות האלוהית המופיעה באפר מן האדמה. התוצאה של הפסוק הזה, סוף הפסוק הזה, ויהי האדם לנפש חיה. מה, איך זה קשור אלינו? שהאדם באשר הוא אדם, בניגוד לשאר הבריאה, יש בו שני כוחות. יש בו כוח אחד חומרי, הנקרא אפר מן האדמה, כוח שני אלוהי, הנקרא נשמת חיים. הכוח האלוהי יש לו חיים מצד עצמו, הכוח האדמי, הטבעי, אין לו חיים מצד עצמו, ברגע שהכוח האלוהי יתחבר אל הכוח הטבעי, הוא נפח חיים אלוהים בתוך המציאות הטבעית, שהיא מצד עצמה חסרת חיים, אבל עכשיו היא קיבלה חיים מחדש. ואם כן יוצא שהאדם כל הזמן נמצא במתח, אם נתחבר רגע ללשון של הרב בפסקה, איך הוא יוצר בתוכו שיווי משקל. שיווי משקל, זאת אומרת לגלות את שני כוחות החיים שלו, החומרי והאלוהי, אבל באיזון וביחס, או הייתי אומר ביחס, באיזון ובהרמוניה המדויקים. דיינו, איך מצד אחד הנשמה נופחת חיים לאפר עד שקיבלנו מציאות שנקראת נפש חיה, וזה מביא לידי ביטוי את כל החיים הטבעיים האנושיים הרגילים, ומצד שני, איך היחס בין שני הכוחות האלה הוא יחס נכון, שמקוריות החיים היא הנשמה, וההשפעה של אותה מקוריות היא על גבי אפר מן האדמה. ולא להפך, שאדם חושב שנשמת החיים שלו היא בעצם איזה ממד שאפשר לדלג עליו, ואפר מן האדמה כביכול חי מעצמו וכו'. עכשיו, המתח הזה בין אפר מן האדמה לבין נשמת חיים, כשהכותרת של שניהם היא נפש חיה, הקוליות של שניהם, המתח הזה בעצם אומר הרב, הוא המתח של האדם הפרטי והציבורי לאורך כל ההיסטוריה. ואם אתה רואה, כאן מדובר על הלכות ציבור, אבל אפשר להגיד גם על הלכות יחיד, אם אתה רואה אדם או עם, לא תמיד זה ככה, אבל באופן עקרוני, אם אתה רואה אדם או עם שהוא סיים את תפקידו על במת המציאות, על במת ההיסטוריה, אם נראים ברמת עם, עם מת, זאת אומרת ששיווי המשקל, שהיחס בין שני הכוחות האלה, הוא לא בדיוק השיווי הנכון שהיה צריך להופיע אל הפועל, שהיה צריך לצאת אל הפועל. אלא, כמו, ותכף נאריך בזה יותר, בגלל שהנטייה הבסיסית בעולם שלנו היא הנטייה יותר אל הממד החומרי, הוא הממד היותר קרוב אל האדם שאיתו אנחנו נפגשים בראשונה, והוא יותר מדבר אלינו, יותר חיצוני, ככל דבר בעולם החוץ הוא פועל עלינו לפני הפנים, נכון? אדם רואה איזה אדם, מה הדבר הראשון שהוא רואה בו? מה הדבר הראשון שהוא רואה בו? מה? מראה חיצוני. הרבה פעמים זה אפילו הלבוש עוד לפני המראה החיצוני, נכון? הוא לובש חולצה אדומה, זה זוהר בשמש, רואים? או, הוא לובש חולצה, אני יודע מה, חומה, הוא חיוור וכו'. נכון, המפגש הראשון שלנו עם המציאות, יש לזה הרבה סיבות, לא נאריך בזה כרגע, הוא מהחוץ פנימה. אז אומר הרב, מפני הנטייה החומרית היתרה, מפני שהנטייה החומרית שבאדם, שהתורה קוראת לאפר מן האדמה, שחזל קראו ליצר הרע, שבספר התניא למשל הוא קרא לנפש בהמית, שהמהר"ל קרא לחומר וכדומה, מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל או עבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית של נשמת חיים, יצר הטוב, נפש אלוהית וכו', הולכים עמים וקלים. דיינו, הסיבה הפנימית לכיליון של עמי העולם, סיום על במת ההיסטוריה. כלומר, עמים שלמים חיו תקופות של מאות שנים ונעלמו מבמת ההיסטוריה, כפשוטו, בלי דרשות יותר מדי. אם כן, מה הסיבה שעמים באמת קלים מן המציאות? לא בגלל איזשהו משבר שבא מבחוץ, כמו למשל מלחמה או מאבק פוליטי, ולא בגלל משבר שבא מבפנים, כמו למשל איזה משבר כלכלי וכדומה. כל זה לבושים, כל זה ביטויים. אנחנו לא מזלזלים בפוליטיקה חזקה, בצבא חזק, בכלכלה יציבה, כל זה חשוב. אבל מצד האמת, הגרעין הפנימי שגרם לכיליון של עמי העולם מעל במת ההיסטוריה, זה שהם לא ידעו לגלות את האיזון הנכון, עד כדי שהדבר יהיה, כמו שהרב קורא לזה פה, בשיווי משקל, בין הנטייה הרוחנית והחומרית, כשמה שקרה בדרך כלל לרוב עמי העולם, ברוב ההיסטוריה, זאת הנטייה דווקא לחומריות ולא לרוחניות. כי זה הדבר היותר קרוב, היותר מצוי, היותר מתאים לעולם הזה, יש הרבה מה לדבר, נסתפק בזה. אז מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. ואז מיד נשאלת השאלה, רק שנייה אחת. אז אם ככה, הרי הפרק שלנו פה עוסק בלאומיות ישראל, האם גם בעם ישראל יכולה להיות מציאות של איבוד שיווי המשקל לנטייה חומרית יתרה או אולי רוחנית יתרה, עד כדי כך, חס ושלום, שגם עם ישראל יכול לאבד מבמת ההיסטוריה? כלומר, האם הכישלון ביצירת האיזון המדויק בין הכוחות הטבעי והאלוהי שבאדם, האם הכישלון הזה יכול להופיע בישראל עד כדי כיליון? לכאורה, אם עם ישראל הוא עוד עם על במת ההיסטוריה, אז אולי התשובה היא כן. אומר הרב משפט מעודד מאוד ועמוק מאוד, תכף רגע לשאלתך, בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. כלומר, גם אם אנחנו נפגוש, ונראה בהמשך הרב מפרט את התקופות ההיסטוריות השונות, גם אם אנחנו נפגוש בתקופות היסטוריות שונות נטיות לפעמים אפילו קיצוניות, איבוד שיווי המשקל, נטיות קיצוניות לקצה זה או קצה אחר, בעיקר הקצה החומרי, למרות שנראה בהמשך שהיה סוג של איזון, אבל גם אז הייתה נטייה לצד השני. גם אנחנו נפגוש במהלך ההיסטוריה נטיות חמורות מאוד לצד אחד בפסיפס הזה שנקרא אדם, יש איזשהו איזון בסיסי מאוד, פנימי מאוד, מהותי מאוד, טבעי, סגולתי, רוחני, מהותי, בין החומר לבין הרוח ועם ישראל. ולכן אסור לנו לראות את הלאומיות הישראלית שלנו כלאומיות של אומות העולם, שאותה לאומיות של אומות העולם במדרגת הציבור הרבה פעמים היא, אם אפשר לומר, היא התנתקה לחלוטין מהנטייה הרוחנית, מהמקור האלוהי שלה, ולכן הלכו עמים וקלו, עמים נעלמו מבמת ההיסטוריה. אצלנו, גם אם אנחנו נראה נטיות לאומיות קיצוניות חד ושלום כלפי חוץ, עד כדי התנתקות מריבונו של עולם, התנתקות מערכים האלוהיים, אצלנו במהותנו, בטבענו, חקוקה המציאות של שיווי המשקל הזה. לזה אנחנו קוראים בשפה אחרת סגולת ישראל, קדושת ישראל, נשמת ישראל, כנסת ישראל. כלומר, הממד האלוהי בישראל תבוע בנו כטבע, עד כדי כך שגם אם אנחנו לא נחשוף את זה בפועל, וגם אם אנחנו נגיע לקצוות מאוד קיצוניים בהקשר הזה של הנטייה החומרית וכדומה, היתרה, אנחנו לא קלים. רק עוד משפט אחד. בשיעורי בינן אמונה, אז דיברנו על זה הרבה מאוד, שהמשנה אומרת שהאדם נקרא אדם, חביב אדם, אומרת המשנה, שנברא בצלם. כלומר, כל אדם באשר הוא אדם, יש בו צלם אלוהים, כפי שכתוב, למשל, לא בפסוק הזה, בפסוק קודם. פה צלם אלוהים באדם, אולי נקרא נשמת חיים, למרות שדברים יותר עמוקים. בכל אופן, מברא את אלוהים את האדם בצלמו, פרק א' פסוק כ"ז, פה פרק ב' פסוק ז', המקבילה, ויברא אלוהים את האדם עפר מן האדמה וכו'. אז חביב אדם, כי יש בו צלם אלוהים. צריך להסביר את המילים צלם אלוהים, ההגדרה הזאת, אבל כרגע נסתפק באופן שטחי, שכביכול מדובר על הצד, נגיד, הרוחני שבאדם, לא מדויק המשפט הזה. אומרת המשנה, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. אם כן, שתי מדרגות. יש מדרגה חביב אדם, יש מדרגה חביבין ישראל. חביב אדם, במה בא לידי ביטוי חביבותו? שיש בו צלם אלוהים. לכן גם התנועה הזאת בעם ישראל בשנים האחרונות, שעוסקת בזכויות אדם, בכבוד האדם וכו' וכו', היא קוראת לעצמה בצלם. בצלם אלוהים עשה את האדם. כל אדם באשר הוא אדם, יש בו צלם אלוהים. נכון. גם המסתננים קוראים להם מסודן, מדרום אפריקה. מצד שני, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. אם כן, אנחנו לא רק צלם אלוהים, אנחנו בנים למקום. מה ההבדל? מה ההבדל בין אדם לבין צלם אלוהים? עד כדי כך, שיש ביטוי חמור בחז"ל, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. כלומר, צריך להבין את המשפט הזה. יש מדרגת אדם המתאימה לגוי, יש מדרגת אדם הנקראת בנים למקום, שרק אתם נקראים אדם ברמה הזאת של בנים למקום. מה ההבדל? אחד ההבדלים הוא שהאדם הגוי יכול לבטא את צלם אלוהים שבו רק אם הוא פונה אל אלוהים. אני אומר את זה בשפה קצת קוקניקית. רק אם הגוי הציבורי או הפרטי, בעיקר הפרטי, פונה מלמטה למעלה אל בוראו, אל ריבונו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא יחול עליו. ולכן למשל, אצל נוח, שהוא האבא הראשון של אומות העולם, בני נוח, התורה מתארת, כמו שאומר המהר"ל בפרק י"ד בנצח ישראל, התורה מגדירה שנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. ודווקא מפני שנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, הקדוש ברוך הוא פנה אליו. במילים אחרות, נוח פנה מלמטה למעלה לאלוהים על ידי שהיה צדיק, הקדוש ברוך הוא פנה אליו ואמר לו, תיכנס לתיבה, אני מציל אותך ואת משפחתך מהמבול, וממך יבנה העולם שלב בית. אבל, אומר המהר"ל, באברהם אבינו שהוא אבינו הראשון, לא נאמר שהוא היה צדיק. לא ראינו שום פעולת צדיקות מקדימה אצל אברהם להופעה האלוהית עליו, לדיבור האלוהי איתו. לא בגלל שאברהם אבינו לא היה צדיק, אלא אומר המהר"ל, היות וההבדל העקרוני בין בן נוח לבין ישראל, בין אומות העולם לישראל, הוא שהקשר בין האדם הפרטי לבין הקדוש ברוך הוא אצל הגויים, הוא קשר שהוא תלוי בבחירה החופשית של האדם. דיינו, אם האדם הגוי פונה לאלוהים. האדם הגוי פונה לאלוהים, נוח יצדיק תמים, הקדוש ברוך הוא יפנה אליו. בסדר גמור. אבל בעם ישראל זה לא קשור אם אתה פונה לאלוהים. בעם ישראל זה לא מלמטה למעלה. זה לא תלוי בבחירה החופשית האנושית, זה לא במדרגת אדם. זה במדרגת אבא. דהיינו, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ולא משנה כרגע הפרטים, אלא הוא בחר במציאות כללית שנקראת עם ישראל. כל אחד מאיתנו כפרט במהלך הדורות הוא קרן אחת של השמש הגדולה שנקראת עם ישראל. והתשובה לשאלה למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, האם בזכות המעשים? התשובה היא לא. אז למה הוא בחר? ככה, כי הוא קבע. ולכן עצם היות יהודי חלק מעם ישראל, זה כבר אומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה עליו. בין אם הוא היהודי הזה, הפרטי הספציפי הזה, פונה אל אלוהים מלמטה למעלה, בין אם לא פונה. בניגוד אל הגוי, שהקשר שלו עם אלוהים הוא תלוי בפנייה החופשית, בבחירה החופשית, בפנייה הטבעית האנושית מלמטה למעלה, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, לא אנחנו בחרנו בו. לכן ברור שאברהם אבינו היה צדיק, אבל אומר המהר"ל, אבל התורה לא תציין את צדיקותו, כדי שלא נטעה בטעות העקרונית, שכביכול צדיקותו היא סיבת הבחירה של הקדוש ברוך הוא באברהם. לא, סיבת הבחירה של הקדוש ברוך הוא באברהם, כמו שאומר הרמב"ם במורה נבוכים, כי הוא עתיד להעמיד אומה ישראלית. ולכן אנחנו נקראים בנים להשם אלוהיכם. מה התכונה של בן? מה התכונה הכי בסיסית של בן? או הייתי אומר אפילו עוד לפני כן. מי יכול להיקרא בן? מי שיש לו אבא. כלומר, למה בן נקרא בן? לא על שם עצמו. הוא בן של. כלומר, השם בן זה בעצם ביטוי לזה שיש לי מקור שהוא עוד לפני אני. אני עוד לפני שאני אני. בבניין אמונה אנחנו רואים איזה משפט קצת תמוע, אבל לפי זה ברור, שבכל אחד מאיתנו כעם ישראל, כפרטים, ככלל, יש אבא בבן לפני בן בבן. בכל בן יש שני ממדים. יש את הבן שבבן, שזאת הבחירה החופשית שלו וכו', זה מלמטה למעלה, ויש את האבא שבבן, שהוא עוד לפני הבן שבבן. זה המקור שלך. לכן אנחנו נקראים בנים להשם אלוהינו, כך מסביר המהר"ל, כי עצם ההגדרה של המושג בן, היא לא מתחילה מן הבן, היא מתחילה מהאבא. לכן האבא שבנו, ריבונו של עולם, סגולת ישראל שבנו, האיזון הזה, שיווי המשקל בין החומר לרוח שבנו, הוא עוד לפני האם אנחנו מגלים בפועל בבחירתנו החופשית את השיווי משקל הזה. זה לא תלוי אם אנחנו מגלים את זה או לא. זה מה שכאן הרב אומר. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם דיבו. לכן חביב אדם שנברא בצלם, חביבין ישראל שנבראו בנים למקום. תרגום חופשי זה אומר, חביבים ישראל, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם ועליהם, בין אם הם בוחרים בזה בין אם לא. אל מול אדם שהוא חביב, אם הוא פונה אל הבורא. כמו אדמה למשל, שאם תשקיע אותה, אם תפתח אותה, תשקיע, תחרוש, תזרע, תסכל וכו', אז האדמה תבטא את כוח ההצמחה שלה. האדמה תצמיח, הדומם יצמיח את עולם הצומח. יש באדמה כישרון צמיחה, כישרון הצמחה, אבל אם אתה תשאיר אותה בור, לא תזרע, לא תחרוש, לא תשקיע וכו', לא תעשה את כל הפעולות החקלאיות הנדרשות, האדמה הזאת לא תגלה את תכונת הצמיחה שלה. אז אצל אומות העולם הם נקראים אדם. הם נקראים אדם במובן הזה שהכוח הפוטנציאלי של הצמיחה של האדם הגוי, דיינו הגילוי, הכוח הפוטנציאלי לגלות האלוהות שבתוכו, הוא תלוי בו. יזרע, יחרוש, יושקה או ישקה, יגלה. לא יזרע, לא יחרוש, לא ישקה, לא יגלה. אצלנו קשר אחר לגמרי. בנים אתם להשם אלוהיכם. זאת התכונה שלנו כבנים. ולכן הנטייה החומרית היתרה שאומות העולם נטו אליה ויצרה עיבוד שיווי המשקל בין הממד האלוהי לממד הטבעי, בין הרוחני לחומרי, היות ואין ביסוד נפשם, ביסוד אישיותם, אין את השיווי המשקל החקוק כטבע, כתכונה בתוכם, לכן ברגע שהייתה התפרצות יתרה לכיוון כוח אחד, ממילא זה בא על חשבון כוח אחר, ובפרט שהנטייה הייתה נטייה חומרית, אז זה בא על חשבון הנטייה הרוחנית, כלומר הנטייה החיצונית באה על חשבון מקור החיים שהוא הנטייה הרוחנית, לכן התוצאה הייתה חורבן, הולכים עמים וקלים. כיליון, פשוט. אבל בישראל, שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. ולכן גם אם אנחנו במהלך ההיסטוריה נאבד את שיווי המשקל או את שיווי המשקל בצורות כאלה ואחרות, עם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. זה לא איזה הבטחה או תפיחה לכתף יהיה בסדר אל תדאג, אלא זה הטבע שלנו. זאת התכונה שלנו. בנים אתם להשם אלוהיכם. וההיסטוריה מוכיחה שעם ישראל חי. ההיסטוריה מוכיחה שארץ ישראל חיה. ההיסטוריה מוכיחה שעם ישראל חוזר לארצו ומקים את מדינתו כנגד כל הסיכויים. כלומר, כל הפקולטות לסטטיסטיקה בעולם לא היו עולות במרכאות על התופעה הבלתי סטטיסטית הזאת של עם כל כך קטן, שסובל כל כך הרבה, ולמרות זאת חי, ולא רק חי, חוזר לארצו, לירושלים, מקים את מדינתו, מגיע להישגים מופלאים אחרי שנות מדינה קצרות מאוד יחסית. זה פלא שאפשר להבין אותו. למה? כי שיווי המשקל חקוק בעצם טבענו. אז גם אם תהיה סטייה מהאיזון הזה, מההרמוניה הזאת של נשמת חיים באפר מן האדמה שמופיעה נפש חיה בישראל, שיווי המשקל חקוק בתוכם. אומר הרב, כן, רצית לשאול משהו? טוב, אומר הרב, זה ששיווי המשקל חקוק בעצם טבענו, מצד אחד זאת נחמה גדולה, מצד אחד זה עידוד גדול. זאת ידיעה שבאמת האיזון בין האלוהי לטבעי בישראל הוא טבע שלנו. ולכן גם אם תהיינה התפרצויות קיצוניות, עם ישראל חי. הקשר עם ריבונו של עולם הוא קבוע, הוא לא משתנה. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה. זה נכון. אז מצד אחד יש כאן עידוד גדול, ההכרה הזו ששיווי המשקל חקוק בסגולתנו, בנשמתנו, באופיינו, יש בה מצד אחד נחמה גדולה, עידוד גדול, כי באמת זאת לא מחלה אנושה שאין אחריה רפואה חד ושלום. אין מצב שעם ישראל חד ושלום יעלה מבמת ההיסטוריה, כי שיווי המשקל הזה נמצא בתוכנו, בטבענו, בסגולתנו. אבל מצד שני, דווקא מפני שאנחנו נבחרנו לגלות את האיזון היותר מדויק בין הרוחני לחומרי, בין נשמת חיים לאפר מן האדמה, בין האלוהי לטבעי, דווקא מפני, אני מדבר רגע ברמה עכשיו כוללת מאוד, צריך לפרק את המשפט הזה, דווקא מפני שמי שבאמת יכול לגלות את הקודש בחול, ולא רק ברמת הפרט אלא ברמת הציבור, ברמת החברה, זה עם ישראל, ואת המשפטים האלה צריכים לפרק ולהעמיק בהם וכו', צריך להרחיב ולהעמיק בהם. כרגע נקבל את זה כנתון. דווקא מפני שעם ישראל נברא בתכונה כזאת, של קשר בין קודש לחול, וקשר בין קודש לחול לא רק ברמת הפרט, אלא בחיי האומה, בחיי הציבור, מקדש ומדינה וכו'. דווקא מפני זה, הנזקים החיצוניים, לא הפנימיים, כיליון לגמרי, חז ושלום, שפנים באופן לא. אבל דווקא מפני שאנחנו במרכאות כוללים בסגולתנו את היכולת ליצור את היחס הנכון בין קודש לחול, דווקא בגלל זה, כשיש סטייה, האמת שזה קצת יותר עמוק מה שאני אומר עכשיו, אבל כרגע נסביר ככה, דווקא מפני שיש סטייה, שם ייווצרו קלקולים יותר חמורים. אני אומר את זה רגע אחרת. דווקא, אני מרגיש שחסר כאן איזה משפט. דווקא מפני שעם ישראל הוא כל כך קדוש, בתכונתו, בסגולתו, ודווקא מפני קדושתו, עם ישראל קיבל כוחות חיים חוליים יותר רחבים, שבהם הוא יכול להכיל את קדושתו היותר מתרחבת. דווקא מפני זה, ברגע שהקדושה הזאת לא תופיע בחיי החול, אז הקלקולים היתרים של הנטייה היתרה אל החומר, אל החול, יהיו יותר קיצוניים בישראל מאשר אומות העולם. אומות העולם שאין להם יכולת לחבר בין קודש לחול, אז כשהם סוטים אל החול, הם קיבלו חול קטן. מקסימום יסטו בחול, יש סטייה אסלם בחול, יסטייה קלה. אבל כשעם ישראל קיבל חול גדול, דיינו, אני מסביר את המשפט הזה, לגלות, מסוגלות סגולתית, לגלות אלוהות בלאומיות, לגלות קדושה בחיי עם ומערכת לאומית, אז החול הפוטנציאלי שבו יכולה לחול קדושה הוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, ומצד שני גם הרבה יותר מסובך. ואז ממילא הקלקולים שיהיו מהנטייה היתרה אל החול הזה, הם יהיו הרבה יותר קשים. אז מצד אחד, בטבענו חקוקה, או חקוק היחס שבין הקודש לחול. מצד שני, אדרבה, דווקא בגלל שבטבענו זה חקוק, וכי אנחנו מסוגלים לגלות את זה בצורה יותר מלאה, יותר שלמה, הסכנות הפוטנציאליות, אם אנחנו נוטים אל החול, היא יותר גדולה. אני אומר את זה רגע בצורה מצחיקה, טיפשית לחלוטין. בסדר? טיפשית לחלוטין. נגיד, יש אחד שהוא גובה 1.40 מטר. הרגל שלו, נגיד, בגובה 80 סנטימטר. בסדר? יש אחד בגובה 2.5 מטר. הרגל שלו בגובה 1.20 מטר. זה שהוא בגובה 2.5 מטר, במרכאות, זה דוגמה טיפשית, כן? יש לו אפשרות להחליף נורה בלי סולה. יש לו אפשרות לקלוע לסל בלי לקפוץ. אז יש לו יתרונות. מצד שני, זה שהרגל שלו 1.20 מטר, או מטר כמה אמרתי? 1.20 מטר, ולא מקודם 80, זה אומר שיכולה להיות פגיעה ברגל, מחלה ברגל, נקע ברגל, שבר ברגל, או מחלות חדשות יותר חמורות, יותר משמעותיות. כלומר, להוא הנמוך יש לו 80 סנטימטר לפוטנציאל מחלה. ההוא הגבוה יש לו 1.20 מטר לפוטנציאל מחלה. הדוגמה היא לא טובה, היא דוגמה כמותית, אנחנו מדברים שם ברמה איכותית. אבל אפשר להבין שככל שפוטנציאל הופעת הקדושה יותר גדול, כך פוטנציאל הסיבוכים של אי הופעת הקדושה, כי אנחנו מתלהבים מהמטר 20 שיש לנו יותר מאשר 80, כך גם הנזק הוא יותר גדול. בסדר, אני מצליח להסביר את זה. טוב, זה יותר עמוק, אבל כרגע נסתפק בזה, אני קורא את המשפט הזה. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה יתרה קבועה באופן של הרפואה, זה היתרון שלנו, היתרון הסגולי שלנו. אבל מצד שני, הקלקול הבכירי, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל ועוד ביותר משאר האומות. מלך שאומות העולם נוטים אל החומר היתר, אז אין להם יכולת של אופי הקדושה בחומר, לכן החומר שהם כאילו הוא חומר קטן, אז הם סתו עם חומר קטן. אבל לנו יש נטיית קדושה להכיל בחומר גדול, אז יש לנו חומר הרבה יותר גדול, פוטנציאל חומרי הרבה יותר גדול משאומות העולם. אז שהפוטנציאל החומרי הזה לא מגלה את הקדושה שבו, אז הוא נוטה, הוא סוטה, אז הנטייה שלו היא הרבה יותר חריפה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל ועוד ביותר משאר האומות, מפני חריפות האופי שלו. אם כן, הפסקה שאנחנו הולכים לברר אותה, בעצם עוסקת ביחס שבין האלוהי ללאומי בישראל, באופן יותר כולל בין קודש לחול, באופן יותר כולל שיווי משקל, שמצד אחד עצם האיזון בין הכוחות הוא טבוע בסגולתנו, ומצד שני עצם זה שאנחנו אחראים על הגילוי הנכון בין שני הכוחות האלה, זה אומר שיש מרחב חיים יותר רחב, יותר גדול, ומלא גם הכישלונות יכולים להיות יותר חמורים. עכשיו הרב יתאר בחצי השני, יתאר איך באמת אותה הנטייה היתרה לכיוון חומרי, שקילתה את אומות העולם, כי אצלם האיזון הזה לא טבוע כטבע, אין להם את השיווי המשקל הזה באופן טבעי, איך להבדיל אלף אלפי הבדלות אצלנו, למרות שהייתה נטייה יתרה, וכשהנטייה היתרה הופיעה אצלנו, כמו שאמרנו עכשיו, היא הייתה הרבה יותר חמורה משל אומות העולם, איך התהליך ההיסטורי בעצם יוצר את האיזון, את השיווי, את שיווי המשקל הנכון בין הכוחות. ואז הרב נכנס לבית ראשון, או לפני בית ראשון, ובית ראשון גלות, בית שני גלות, ואז גאולה אחרונה. בעצם החצי השני הוא הביטוי ההיסטורי להופעת שיווי המשקל הזה על ציר ההיסטוריה. כלומר, בסגולה אנחנו לא צריכים את ההיסטוריה בשביל זה. המאורעות ההיסטוריים בעצם מגלים או עוזרים לנו לחשוף, אם אפשר לומר, את האיזון בין הכוחות בצורה מדויקת, עד שבסוף תופיע צורת האדם מלאה, צורת האדם שלמה, שתמצא באופן מדויק לגמרי, שלם לגמרי את הפסוק, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפר בפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. זה החצי השני. בסדר? אז בפעם הבאה אנחנו צריכים להמשיך את החצי השני, שהוא בעצם הביטוי לעיקרון של החצי הראשון. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.